שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
קשה לפספס בשבועות האחרונים את החזרה המלאה לשגרה, הקניונים מלאים, המסעדות מפוצצות, הכבישים פקוקים, ונראה שככה בבת אחת השתחרר לחץ מאוד גדול שמוציא את כולנו החוצה לקנות, לבלות וליהנות. חגיגת הצריכה הזו מורגשת היטב בנתוני בנק ישראל, שצופה צמיחה גבוהה השנה ובשנה הבאה. אבל בקניונים וברשתות השיווק חוששים שמדובר באירוע זמני, שבעצם הוא נובע מכך שהישראלים תקועים בארץ. אנחנו תקועים פה. מרגע שמבצע החיסונים יצליח גם במקומות נוספים, הישראלים והכסף שלהם יטוסו מכאן. אז עדי דוברת, כתבת השיווק שלנו, תהיה כאן ותסביר על החששות האלה.
יומיים בלבד לאחר ההכרזה על הקמת הסופר ליג, ליגה של קבוצות הכדורגל הגדולות של אירופה, שאיימה לחסל את ליגת האלופות, המפעל הזה מתחיל לנפוח את נשמתו. הקבוצות האנגליות כבר הודיעו שהן פורשות ממנו, וגם הקבוצות האיטלקיות צפויות לעזוב, ולכן הפרויקט כולו כבר מוקפא. עוזי דן, פרשן הספורט של הארץ, יספר אם זה מחסל סופית את הרעיון, ומהן ההשלכות של כל הפרשה.
החוב של ממשלת ישראל חצה את הטריליון שקל, זעקו מהדורות החדשות בטלוויזיה וברדיו השבוע, לאחר שהחשב הכללי באוצר פרסם את הדוח השנתי שלו. טריליון שקל באמת נשמע סכום פנטסטי והגיוני שנגיע לשם לאחר שנת קורונה, אבל האם באמת יש לנו ממה לדאוג? והאם המספר המפחיד הזה, טריליון שקל, יביא בקרוב להעלאת מיסים? תכף נברר. יאללה, מתחילים. איתן, קשה לפספס במהדורות החדשות, כולם נורא בלחץ מזה שהחוב של מדינת ישראל חצה את הטריליון שקל. אז אני קודם כל רוצה להרגיע אותך, הוא לא חצה את הטריליון שקל.
קצת פחות.
החוב הוא בסך הכל 984 מיליארד שקל.
אפשר לנוח.
בדיוק, וזה יותר ממה שהיה ב-2019, אז היה 823 מיליארד שקל, ואתה יודע, יכולים להמשיך לזרוק סכומים מפוצצים כאלה שלא אומרים כלום לאף אחד. אתה רגוע כשהחוב גדל בהיקפים האלה?
נכון להיום כן, והסיבה לכך היא שבאיזשהו מקום חל בשנים האחרונות, ובוודאי בשנה האחרונה, שינוי תפיסה לגבי איך מדינה, אני מדבר על מדינה סוברנית, שיודעת להדפיס את המטבע שלה, שהמטבע שלה לא צמוד למטבעות אחרים, שאין לה חובות מאוד גדולים במטבע זר, אז זה ארצות הברית, זה ישראל במידה מסוימת, זה ודאי אנגליה, מסובך יותר באירופה, אנחנו ראינו איך מדינה שאין לה מטבע כזה, כמו יוון, שלא יכולה להדפיס את היורו, כי היא ויתרה על הזכות הזאת, כאשר הצטרפה לה איחוד, לא יכלה לפעול ונכנסה בגלל חובות למשבר מאוד קשה. יש תפיסה שבאה ואומרת, יש גם שם לתיאוריה הזאת, שמתחילה להתקבל בכל מיני מעגלים, למרות שהיא עדיין לא התיאוריה השלטת, זה נקרא MMT, Modern Monetary Theory, שבאה ואומרת שבסדר בסך הכל להדפיס עוד ועוד חוב של מדינה, כל עוד אתה לא גורם לנזקים. כי אף אחד לא יודע בדיוק מה המספר של חוב שמדינה יכולה להדפיס, או לתחזק, למען את הרווחה של אזרחיה בסופו של דבר. אם אנחנו יודעים אם המספר הנכון לישראל הוא חצי טריליון, טריליון, אולי טריליון וחצי, אולי גם בשתי טריליון, בעולם של ריבית נמוכה, אנחנו יכולים לתחזק את העניין הזה, וזה לא יגרום לקריסה של המטבע, וזה לא יגרום להתמוטטות של אגרות החוב שלנו, ולהורדת דירוג מסיבית וכן הלאה. ואז אתה שואל את עצמך, אם הכסף הזה עושה טוב לכלכלה הישראלית, הוא עושה טוב לרווחת התושבים בישראל, אז אולי בכל זאת ההוצאות שהוצאנו במהלך השנה הצדיקו את עצמם על אף הזינוק בחוב, ותמיד צריך לבוא ולהגיד שאם אנחנו ברמה של טריליון, כ-73-74%, אנחנו עדיין הרבה יותר נמוכים מאשר רוב מדינות המערב, ארצות הברית ואירופה, ואני אפילו לא רואה בתוך המנגנון הנוכחי את המספרים האלה גורמים להורדת דירוג החוב שלנו על ידי חברות הדירוג.
אז שני דברים בעניין הזה, אני רגוע ולא רגוע. אז מבחינת העלות של החוב הזה, צריך להגיד משהו שהוא מעניין. ההוצאות של הריבית בשנת 2020 עמדו על 38 מיליארד שקלים, וזה דומה מאוד להוצאות הריבית ב-2019, והסיבה היא שפשוט הריביות נמוכות בכל העולם, הבנקים מרכזיים הורידו אותם,
השווקים. אימפקנו בריבית מאוד נמוכה.
בדיוק,
כן.
אז הריבית היא נמוכה, אז מהבחינה הזו זה לא שעלויות המימון גדלות בצורה משמעותית כתוצאה מהגדלת החוב, אבל אותי מטריד דבר אחר, לא הגדלת החוב, אלא התחושה שזה בסדר גמור להגדיל את החוב, ולא משנה על מה. כלומר, אם אתה מגדיל את החוב כדי לטפל בדברים משמעותיים, מחוללי צמיחה, פותרים בעיות חברתיות משמעותיות, לצורך העניין, תשלום דמי אבטלה בשנה האחרונה. אתה אומר, אם אני מתמודד עם דברים באמת משמעותיים, אז יש ערך להגדלת החוב. אבל אם אנחנו אומרים, כל הנושא של ניהול חוב הוא כבר לא כזה נורא, ואפשר לפזר, ואפשר זה, והריבית נמוכה, וזה לא משנה, אני חושב שפה יש איזה פתח לסכנה, שפוליטיקאים יבואו ויגידו, מה אתם רוצים? כולם מעודדים הגדלת חוב, ואז אנחנו מתחילים לקבל מדיניות כלכלית מאוד פופוליסטית, מהסוג שראינו שנתניהו ניסה להוביל ערב הבחירות האחרונות, בוא נחלק לציבור 15 מיליארד שקלים, חילקנו כבר כמעט 10 מיליארד שקלים בכל מיני מענקים, וזה תעלולי בחירות כאלה, או שוחד בחירות, או כלכלת בחירות, שאין להם ולו דבר עם ניסיונות לבנות פה כלכלה, להצמיח אותה, ולשתול את העצים שיניבו את הפירות לשנים הבאות.
אז שתי הערות גם מצידי, אם אתה הולך כבר בזוגות. בוא נסתכל על ארצות הברית. הם באו, הנשיא ביידן בא לפני חודש וחצי והעביר שם חבילת סיוע בתשלום ממש, צ'קים לאנשים הביתה, של כמעט 2 טריליון דולר, ומיד אחרי זה הוא הציג תוכנית נוספת של 3 טריליון דולר של השקעה בתשתיות. עכשיו, אם מדינת ישראל, ממשלת ישראל, תבוא ותגיד, אני מגדיל את החוב לא לטריליון, אלא לטריליון ו-100 מיליארד, ואני שם עכשיו 100 מיליארד בשלוש שנים הקרובות בתשתיות, בתשתיות תחבורה, בתשתיות תחבורה ציבורית, להתמודד עם הפקקים וכן הלאה, אתה חושב שתהיה לזה התנגדות ציבורית גורפת בישראל? אני מניח שלא, גם יהיו כלכלנים שבו ויראו לך שהצועה על השקעה כזאת בתשתיות היא שווה בוודאי את העלות שלה. אם אתה יכול לגייס באחוז או שניים ותקבל צועה של 6-8% כתוצאה מרכבות יותר מהירות ופתרון של בעיות, זה גם טוב לאנשים באופן, אתה יודע, לאיכות החיים שלהם, וזה גם טוב לכלכלה. אז למה לא לעשות את זה? בסדר, אתה מעלה את הנושא של הפופוליזם, את העובדה שהכסף מרגיש קל ואז אתה חושד בפוליטיקאים שיבואו וישימו את זה במקומות הלא נכונים. זה בעיה, כי מי קבע לפוליטיקאים איזה, מה זה מקום נכון ומה זה מקום לא נכון. לעזור לחלשים זה בסדר, להשקיע בתשתיות זה בסדר, לתת כסף לאלה שכבר יש להם ממילא רק בגלל שהם מחוברים לשלטון, זה כנראה פחות בסדר, אבל בסופו של דבר זה פרורגטיבה של הפוליטיקאים שאותם אנחנו בוחרים. אז אם צריך לבוא בטענות למישהו, אנחנו צריכים לבוא לטענות לעצמנו.
אז טוב, נבוא בטענות לעצמנו.
כן, אתה בחרת את הפוליטיקאים האלה, מה? מצטער.
לא את כולם.
לא את כולם?
כן. בסדר. טוב, אנחנו עוד נעסוק כמובן בניהול החוב הזה. אנחנו נגיע גם לרגע שבו מישהו יצטרך לשלם אותו, וכבר רומזים בחשב הכללי שיצטרכו לעלות מיסים וקיצוצים, אבל נראה לי שזה ימלא לנו את הפודקאסטים הבאים. שלום לעדי דוברת.
שלום.
תשמעי, קשה לפספס את החזרה מהירה הזו לשגרה, קניונים מלאים, מסעדות מפוצצות, כולם מבלים, צורכים, מבזבזים, כל מה שנחסך מתבזבז מהר. אז נהיה לנו קודם כל נתונים, ותכף גם נדבר על השאלה, האם זה קצת ככה איזה מקסם שעה, ואנחנו תכף נגלה מציאות יותר כואבת.
כן, אז באמת כמו שאמרת, קשה ממש לפספס את זה שעברנו מ-0 ל-100, ממש ככה. אם אתה מדבר על הרשתות בקניונים, הן מספרות על זה שמרץ היה החודש הכי טוב שלהם בפדיונות אי פעם. במסעדות לא מצליחים לעמוד בביקושים, גם כי אין להם עובדים, אבל גם בגלל שבעצם אנשים ממש נוהרים למסעדות. אנחנו ראינו גם את העדכון תחזית צמיחה של בנק ישראל, שהוא התקן אותה כלפי מעלה, בגלל שהוא מספר שהמשק הישראלי מתאושש בקצב מהיר, נתונים של הקניונים, של כרטיסי אשראי, הכל באמת מלמד על זה שאנשים קנו לצרוך ולבזבז ובגדול.
כן, שזה בעצם מה שעשינו בשנה האחרונה זה דחיית צריכה. כלומר, שמנו בצד או לא על מה להוציא, ונוצרו מעין ביקושים כבושים, ועכשיו אנחנו ממהרים ומפצים על זה. אבל השאלה אם זה גם קשור לעובדה שאין לנו אלטרנטיבות, זה לא שאנחנו יכולים עכשיו לנסוע לחול ולבזבז שם.
בדיוק, בדיוק. באמת, יש באמת איזה יותר מ6 מיליארד שקלים שהישראלים מוציאים כל שנה על חנויות בחול, אם זה אופנה, אם זה צעצועים, וכל הכסף הזה כלוא עכשיו פה בארץ. ונשאלת השאלה, מה יקרה פתאום שיוכלו לטוס לדובאי או ללונדון, וכמו שמסתערים על הקניונים פה, אז יסתערו על הקניונים והמסעדות שם. איך באמת זה ישפיע על הצריכה פה? ועוד סימן שאלה זה האונליין. כלומר, אנחנו יודעים שבתקופת הקורונה אנשים התרגלו לאונליין, צרכנים חדשים התוודעו לאונליין וראו כי טוב, ועכשיו באמת יכול להיות שיש איזו חוויית קנייה שמתגעגעו אליה, להסתובב בין אנשים, לגעת בבדים, וברגע שהיא תתפוגג, אנחנו באמת נראה את הממדים של האונליין, אמנם לא חוזרים למה שהיה בתקופת הקורונה, אבל כן גדלים, ובאמת נצטרך לראות מה יהיה עם זה.
את יודעת, יש איזה משהו מוזר בתגובה של בעלי הרשתות והקניונים, הם בזמן שהקניונים היו סגורים והחנויות היו סגורות, אז הם התלוננו, ובצדק, שקשה להם, ושהם רוצים סיוע ממשלתי וכן הלאה. עכשיו שהכל חזר ויש זינוק והיה להם את החודש הכי טוב אי פעם מאז קום מדינת ישראל במחירות, אז הם מתלוננים על זה שזה זמני וזה ייסגר, וברגע שהעולם יחזור, אז אנשים ייסעו לחוץ לארץ ושוב פעם יהיה להם קשה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך באיזה נקודת זמן הם באים ואומרים, אוקיי, ככה המציאות, עם זה אני מתמודד.
טוב, לא ציפית שהם יחזירו את הכסף שהם קיבלו, נכון, מהמדינה?
לא, אבל לפחות שלא...
או הרשתות מהקדנים.
זה קצת מוזר להתלונן אחרי שהיה לך את החודש הכי טוב אי פעם, וכבר עכשיו לבוא ולהגיד, יש לי בעיות ואני לא יודע מה יהיה.
לא, כשאני מדברת עם הקמעונאים, אני חייבת להגיד שרובם לא מתלוננים. הם מרוצים, הם חוששים. זאת מין אופטימיות זהירה, כי מצד אחד הם מאוד נהנים ומכסים מינוסים. מצד שני, יש הרגשה שבעצם כל הוויזלים למיניהם יהיו בסדר, אוקיי? אבל יש גם הרבה מאוד רשתות קטנות שהיו במצב לא טוב לפני, והפכו להיות במצב קטסטרופה תוך כדי, ועכשיו הן עובדות, אוקיי? ויכול להיות שברגע שירד הכסף שעכשיו קלו בארץ בגלל חול, והאונליין יעלה והם לא ידעו להילחם בבינלאומיים, גם הירידה הזאת במחירות בעצם תביא אותם לקריסה.
יהיה עוד דבר, כי אני חושב שהיום חלק מהצרכנים מרגישים שהם רוצים לפצות על השנה הזו, והם מוכנים להוציא יותר, אולי הם גם פחות רגישים למחיר, אז הם מוכנים לשלם יותר. אולי אפילו הם מרגישים שהם עושים מעשה ציוני טוב, שהם עוזרים לעסקים קצת לחזור לשגרה, אבל מגיע הרגע שבו נוצר שיווי משקל חדש, ואז הלקוח שואל את עצמו, אוקיי, אין לי על מה להוציא, או אני מעדיף להוציא או לקלקל את צעדה יותר בתבונה, ולקנות איפה שזול, כמובן להוציא את זה גם בחול. כלומר, אנחנו עדיין בתהליך של חיפוש נקודת שיווי משקל חדשה ביחס של בין הביקוש להיצע במערכת הקמעונאית בישראל.
נכון, מצב רוח עכשיו ומצב זרע הוא בהחלט לא טבעי, לא רגיל, והוא לא יישאר אותו הדבר, ולא אומר שבוודאות נראה פה איזשהו משבר גדול, ויכול להיות באמת שהתחזיות השחורות לא התממשו. אני פה מזכירה אגב ש70,000 עסקים כבר קרסו במהלך שנת הקורונה, אוקיי? למעלה מ-70,000, מתוכם כ-10,000 עסקים בתחום המסחר, ועוד 10,000 בערך בתחום המסעדנות ובתי הקפה. כלומר, זה לא שהקורונה הייתה ולא קרה כלום ואף אחד לא נפגע. מי שקרס, קרס ולא נהנה עכשיו מכל הפריחה הזאת. אבל כן ייתכן שההתאוששות או המשבר העתידי יהיה פחות גרוע משצפו. אגב, דיברת מקודם על מחירים ועל זה שלא כל כך מתחשבנים ומחשבים. המחירים התחילו לעלות, והם צפויים לעלות עוד יותר.
באיזה תחומים?
זה כמה תחומים. כלומר, גם אם אתה הולך, חלק מהחנויות אופנה כבר התחילו לעלות מחירים, לא עדיין לא הגדולים, אבל אתמול למשל ניהלתי שיחה עם רמי שביט, הבעלים של קבוצת המשביר לצרכן, והוא אמר לי שהמחירים הולכים לעלות. הוא הסביר את זה בזה שבעצם עלויות השינוע עלו מאוד. אם פעם היה עולה להביא $2,000, היית צריך לשלם על קונטיינר מסין, היום כבר רוצים לך $10,000 על קונטיינר מסין וכל מיני דברים כאלה, ויש מפעלים באירופה ועודו שסגורים בגלל ששם הקורונה עדיין משתוללת, ובעצם כבר מכינים אותנו לעליות מחירים. חלק מהחנויות הפרטיות בתחום האופנה כבר התחילו לעלות מחירים, לא בחדות, וגם בתחום, בבתי הקפה, במסעדות, אני שומעת על עליות מחירים שככה מתחילות לקרות. נראה שזאת בהחלט המגמה, נכון לרגע זה.
וזהו בדיוק המבחן. זאת אומרת, זה לא סוד שיש צווארי בקבוק בכלכלה הגלובלית, בשרשרות הפצה, באמת הנושא של עלויות שינוע, עלויות של ספנות. יש מחסור בטיסות, בדרך כלל חלק מהסחורה מגיעה יחד עם נוסעים, בחלק המטען של המטוס. והמבחן המעניין לי יהיה לראות בעוד חצי שנה, שנה, נניח, שכולם יחזרו לאיזשהו סוג של שנה רגילה, האם המחירים אז ירדו, או שפשוט אז, את יודעת, מעלים כשאפשר, וכשיש תחרות, אז לא מורידים.
נכון, אגב, באמת האינפלציה גם רואים בנתונים שהאינפלציה עלתה ל-0.2% אחרי שנה, שכמעט שנה של נתון שלילי. אז זה כבר מתחיל לבוא לידי ביטוי. ולגבי תחזיות, אני אחרי הקורונה, אני כבר לא מנסה לנבא מה יהיה עוד חצי שנה, שנה קדימה, כי מי יודע איזה מגפה תיפול עלינו.
אבל בעלות עכשיו של ג'ינס ממותג מקולקציה חדשה, זה החלטה פיננסית אם צריך לקנות את זה עכשיו או בעוד חצי שנה. צריך לעשות תוכניות קדימה.
צריך לעשות חיסכון וחישובים.
כן, יש נקודה נוספת, וזה אולי נסיים, יצא לי לשוחח על זה עם פרופסור דן אריאלי לגבי ההתנהגות שלנו כצרכנים. כשאנחנו מקבלים דמי אבטלה, כלומר אנחנו מקבלים הכנסה שלא כרוכה בעבודה, יש לנו נטייה להוציא את הכסף בצורה אולי קצת יותר משוחרת, למרות שזה לא שזה שיפר את מצבנו. נניח, בן אדם מסתכר 10,000 שקל, אבל הוא עובד ומזיע על כל שקל, והאלטרנטיבה הזה הוא לא עובד, הוא פשוט מקבל 7,000 שקל ויושב בבית, הוא יבזבז יותר בקלות ויותר בלי לחשבן את ה-7,000 שקל האלה, כי הוא ירגיש שהוא קיבל איזה מין מתנה, איזה משהו שאתה יודע, הוא לא עבד בשבילו.
ואם לא זה, הוא יקנה עם זה ביטקוין.
בדיוק, וגם אם בנוסף, קחו בחשבון שיש את כל אלה שגם מקבלים דמי אבטלה וגם עובדים בשחור תוך כדי,
כן, אז מצבם בכלל השתפר.
כן,
יפה, אז בעצם התוצאה של כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה שאנחנו עוד לא במקום שבו אפשר להגיד חזרנו להתנהגות לגמרי, נקרא לזה, נקייה מכל ההשפעות של הקורונה. יש פה עוד הרבה מאוד רעשים שצריך לנקות כדי להבין לאיזה רמת צריכה וצמיחה של המשק אנחנו נמצאים.
הייתי קוראת לזה, האם אנחנו נמצאים במניה שלפני הדיפרסיה?
בדיפרסיה היינו, אבל במניה דיפרסיה באמת אתה מזגזג כל הזמן. אני חושב שבסך הכל זה חלק מהחדשות האלה הן צרות טובות, אבל המדינה תהיה חייבת להסתכל על המגמות הגדולות. למשל, מה שדיברת על הנושא של ריכוזיות, על הכוח היחסי של רשתות הגדולות מאוד ביחס לרשתות בינוניות וחנויות קטנות, כי אנחנו יודעים, בלי קשר לקורונה, שהמנגנונים האלה הם בדיוק המנגנונים שגורמים לעליית מחירים ולהשתלטות ולכוח שוק של החברות הגדולות.
אנחנו באמת נראה בחודשים הקרובים הרבה עסקאות של כל אותם גורמים חזקים, עם כיסים עמוקים, שבאמת אני מתת ירכשו מכל הבא ליד, ובאמת זה יביא לריכוזיות, וכולם יודעים שבסוף זה מתבטא במחירים.
אבל בואו נסיים עם מניה להיום, אנחנו כבר נחזור לדיפרסיה בפעמים הבאות.
חניונים.
יפה, עדי דוברת, תודה.
ביי, להתראות.
שלום לעוזי דן.
אהלן.
פרשן הספורט של הארץ, ואנחנו רוצים לדבר על הסופרליגה. זה היה קצר, אה?
זה היה קצר אפילו יותר ממה שחשבו האופטימים הגדולים. אני דיברתי עם אחד מעיתוני הכדורגל הבכירים באירופה ביום ראשון בלילה, ואמרתי לו, זה ייקח שבועיים שלושה עד שזה ייפול. הוא אמר לי, זה ייקח 5-6 ימים עד שזה ייפול, וגם הוא טעה. זאת אומרת, זה לקח בפחות מ-48 שעות. התגובה של האוהדים בייחוד, אבל של שחקנים ושל מאמנים ושל רגולטורים ואפילו של ממשלות, ראינו את בוריס ג'ונסון ואת נשיא צרפת אמנואל מקרון, הייתה חריפה. וויפה שיחקו נגדה מלוכלך, היא גם יודעת לשחק מלוכלך, היא גם יודעת להשתמש בכסף, אבל בסופו של דבר זה ניצחון של הכדורגל ושל הרומנטיקה של הכדורגל מול הציניות של הכסף הגדול. זה לא שהכדורגל היום הוא כמו שהיה לפני 50 שנה, תמים ורומנטי, אבל הוא שומר על הבסיס שלו, על העובדה שכל קבוצה יכולה להיות אלופת המדינה שלה, וכל אלופת מדינה יכולה להיות בסופו של דבר אלופת אירופה, גם אם זה סיכויים קלושים.
אגב, עוזי, יש לי איזו תחושה פה שהמהירות שבה הרעיון הזה נפל, יכול להיות שמרמזת שכל הסיפור היה טקטי, מין תחזיקו אותי, כי יש לי אופציות אחרות.
לא, ואז... אז אני חושב שלא, תראה, בעבר עשו את זה, בעבר היו צעקות זאב זאב, ולכן הוא גדלה לגת האלופות וכולי, אתה רואה שאנשים כמו אד וודוורד, ה-CEO של מנצ'סטר יונייטד, שהתפטר ובסוף חזר בו ויעזוב בסוף השנה, או אניאלי, שהוא לא רק הנשיא של יובה, והוא בעצם בעל המניות המרכזי, יש דיבורים על זה שהוא הולך. אם האנשים האלה היו רק רוצים לשפר תנאים במסע ומתן, זה לא היה מגיע למצב הזה. חלק מהבעלים של הקבוצות, בייחוד האנגליות, הם אמריקאים. הבעלים של ארסנל, הבעלים של ליברפול, הבעלים של מנצ'סטר יונייטד, והאמריקאים לא מבינים שכדורגל זה לא ספורט, שכדורגל זה יותר מספורט, שכדורגל זה לא NBA או פוטבול.
או שהם לא מבינים מה זה ספורט לפי התפיסה האירופאית.
הם מבינים ספורט בצורה האמריקאית שלו, שיש בה הרבה מאוד דברים טובים, אבל הם מסתכלים על קבוצה כעל פרנצ'ייז, מה שנקרא באמריקאית. זאת אומרת, זה בעצם חברה, ואם אני רוצה מחר להעביר את החברה שלי מברוקלין ללוס אנג'לס, כי ככה אני אעשה יותר כסף, אז אני אעשה את זה. אתה לא תעביר מחר את הפועל באר שבע או את ביתר ירושלים לנערי, זה פשוט דבר שלא יכול להיות.
אז הם לא מזהים את הצד של הנשמה בעצם בספורט? זה נראה לי קצת השמצה, אתה יודע, כי בסך הכל בתרבות האמריקאית, ספורט זה דבר נורא מרכזי, אתה יושב בכל בר, אז כולם צופים יחד ומדברים יחד.
אבל התפיסה של הספורט, לא של המכללה שלך, אלא של הקבוצה המקצוענית, התפיסה היא של בידור, שאתה בא לשואו. ואם מחר, אם אתה רואה את ברוקלין דודג'רס בבייסבול 50 שנה, ופתאום לוקחים את הקבוצה שלך ששיחקה ליד הבית שלך, ומעבירים אותה 4,000 קילומטר לחוף המערבי כדי לעשות יותר כסף, זה לא תפיסה רצינית של ספורט, זה תפיסה שהכל קודם כל ביזנס. עכשיו, האמריקאים האלה באו והסתכלו גם על הכדורגל האירופי ככה, אבל הכדורגל זה לא ככה. מה שמאכזב לטעמי, זה שאנשים רציניים שמתוך הכדורגל האירופי, הנשיאים של יובה ושל ריאל מדריד, שאולי שתי הקבוצות הכי מפוארות ובעלות פסון, גם הם נפלו, הם היו צריכים להבין שהתגובה של האוהדים והתגובה של השחקנים והתגובה של התקשורת תהיה כזו, והם לא הבינו, כי הכסף מעבר עיני צדיקים, ובטח כאלה שהם לא לגמרי צדיקים.
עוזי, בעיתון האיטלקי המכובד שלעצמו, קוריירו דלו ספורט, דווח שמי שיזם או עבד בצורה מאוד אינטנסיבית מאחורי המיזם הזה, זה מערכת של ספורט בסטרימינג סרוויס, מה שנקרא דרך האינטרנט, בשם DAZN, ושהיא בבעלות של מיודענו, המיליארדר לן בלווטניק, שהוא גם הבעלים של ערוץ 13 בישראל.
קודם כל נכון, בסופו של דבר, הכסף הגדול הוא בא מהזכויות שידור, הוא לא בא ממחירות כרטיסים, והוא לא בא ממחירות חולצות, למרות שיש בזה כמובן כסף. הכסף הגדול, דיברו על משהו שבערך 3.5 מיליארד יורו, שהקבוצות האלה יקבלו לעונה, ומי שנותן להם את זה, זה דיין, וג'י-פי מורגן טוענים שהיו מאחורי המימון, לא יפסידו כסף. יש המון המון כסף בזכויות השידור, רואים את ליגת האלופות או בכל העולם. אבל הכדורגל הוא הרבה יותר מאוד ענף, מאוד ספורט, הוא תרבות, וכשאוהדי צ'לסי אתמול הפגינו, ובעצם זו הייתה אחת האבנים הראשונות בדומינו הזה שמוטט את הסופר ליג, הם הפגינו מול סטמפורד ברידג' כי הם שיחקו אתמול, והם עם שלטים, אנחנו מעדיפים את הלילה הקר בסטוק, זה מברה מאוד ידועה בכדורגל האנגלי של לפני 10-15 שנה, אחת הפרשנים דיבר על מסי ורונלדו, אמר כן, הם גדולים בליגת אלופות, נראה אותם מתמודדים בקור של אצטדיון בריטניה נגד סטוק סיטי באיזה משחק ליגה באמצע השבוע, וזה נהיה איזה סוג של משפט ידוע בכדורגל. הם באו ואמרו, אנחנו מעדיפים את המשחק בסטוק, עכשיו סטוק היום בליגה השנייה אגב,
כן.
מאשר הדבר הזה. זה מראה, ושוב, וזה אוהדי מהשחקנים שהתרגלו להצלחות והתרגלו לכסף של רומן אברמוביץ' וקנו את השחקנים הרבה מאוד רגע, ועדיין הם מבינים את הבסיס ומאיפה בא הכדורגל, ומעדיפים את הליגה האנגלית, כולל משחק נגד ליץ או נגד סטוק, מאשר להיות בדבר הזה ולשחק כל שבוע נגד ברצלונה וריאל מדריד.
אגב, אני חושב שגם מבינים שהרעיון של הסופר ליג בסופו של דבר היה מוביל לכך שכל השחקנים הטובים, לא שזה לא קורה היום, אבל כל השחקנים הטובים היו מגיעים רק לקבוצות שמשחקות בסופר ליג, הם פשוט היום מרוקנים את הקבוצות האחרות משחקנים טובים, ופשוט היה באמת מעמדות מאוד מאוד שונים בעולם הכדורגל.
שוב אני אומר, גם היום, כמו שאמרת, יש כבר מעמדות וחוסר שוויוניות, אבל אני אחזור לדוגמה של הקונדיטוריה. אתה יכול להתווכח איך לחלק את העוגה, איך לחלק את המיסים, אם כן צריך מס ירושה או מס עושר, או להוריד מיסים לעשירים, או להעלות מיסים לעשירים, או להוריד מס חברות וכו'. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני, המיון העליון, האלפיון העליון, נקרא לזה איך שאתה רוצה, עושה פוס ולא משלם לכם. אני יוצר אימי שלי ועולם משלי. זה לא עובד. זה לא עובד בכלכלה, וזה בטח לא עובד בכדורגל.
אבל תגיד לי, בכל זאת, ננסה להסתכל קדימה, בסדר? אז המיזם הזה, כנראה מישהו הלך רחוק מדי עם העיקרון של כל זה עיקרון של ריכוזיות בסופו של דבר, של המנצח לוקח הכל. תופעה שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות, בוודאי בארצות הברית, אבל גם אין סוף תחומים אחרים, בסוף רואים שכל התשומת לב וכל הפרסום וכל הכסף כמעט מגיע לקבוצה קטנה של אנשים. זה יכול להיות קבוצה קטנה של ספורטאים בהרבה מאוד ענפים, זה יכול להיות גם קבוצה קטנה של פרשנים ועיתונאים ופרופסורים באוניברסיטה וכן הלאה. זו תופעה שאנחנו רואים אותה בהרבה מקומות. עכשיו שהסיפור הזה בינתיים הוקפא, אולי אפילו ירד סופית, זה לא אומר, אני חושב, שלא ימשיכו לעשות ניסיונות למשוך את הכסף לאותם מקומות ואותם חברות שחושבות שיש להם את המותג היותר חזק.
זה נכון, ושוב, ליגת האלופות התחילה ב-1992 בדיוק בגלל האיומים האלה, והשתנתה שוב ושוב, ונתנו יותר כסף לגדולות, ונתנו יותר מקומות לקבוצות הגדולות, והיום מגיעות 4 קבוצות מהליגה האנגלית והספרדית והאיטלקית והגרמנית, כשלצורך העניין אלופת ישראל, אלופת דנמרק צריכות לעבור 10 מכשולים ולא מגיעות, וזה בסדר. זאת אומרת, זה הרע במיותו, כי אי אפשר שיהיה באמת שוויון מלא. וופה רחוקה מלהיות צדיקה, אבל וופה כן מנסה לדאוג לכולם. וופה תצטרך עכשיו, אני חושב שזו הזדמנות גדולה לכדורגל, לפיפה ולוופה ולקבוצות הגדולות ולשחקנים, לשבת ולעשות חושבים, כי לכדורגל, מעבר לזה שהוא הספורט הכי פופולרי בעולם ויש בו המון המון כסף וריגוש ואהדה, יש בו גם המון המון בעיות, וחלק מהם זה עומס המשחקים, זה מפעלים שהם גדלים מבחינת מספר משחקים, מבחינת מספר משתתפות. שחקן כמו מסי או רונלדו היום משחק 60-65 משחקים מלאים בשנה, בנבחרת, בקבוצה, בכל מיני מפעלים. זה שוחק את השחקנים,
הם מקבלים תמורה,
רואים את זה.
לא, זה לא משנה, תכפיל ותשלש את התמורה, עדיין יש יכולות פיזיולוגיות מגבלות.
זה עדיין, אתה יודע, זה לא משנה כמה אתה נותן, אתה מדבר פה גם על משהו שהוא גופני, הוא נפשי, בסוף הוא נגמר.
כן, אגב, עוזי, דבר נוסף האחרון בעניין הזה, הלחץ שהופעל גם על השחקנים, הוא התחיל להיות מופעל לשחקנים, שבעצם אמרו להם, אתם לא צחקו בשום מונדיאל, בשום מפעל, גם עשה חלק מהעבודה פה בסך האיומים של וופה?
כן, אבל תראה, קודם כל הקטע הזה שלא תשחקו משפטית, מסתבר שהוא לא קביל. זה כבר קרה בענפים קטנים יותר, שהוקמו ליגה פרטית באוסטרליה של חתירה ודברים כאלה, זה לא עבר בבתי משפט. העניין שהשחקנים עצמם לחצו, הם נמצאים בין הפטיש לסדר, זאת אומרת, אתה מדבר על אנשים שאומנם מרוויחים מיליונים, אבל עדיין הם הפועלים, זאת אומרת, הם לא בעלי החברה, הם המהנדסים המוכשרים של הסטארט-אפ או של חברת ההייטק, אבל שמרוויחים אולי הרבה מאוד כסף, אבל הם עדיין שכירים. אבל השחקנים גם מבינים, ולפי הדיווחים בעיתונות הבריטית, היו פגישות מאוד כועסות של שחקני מנצ'סטר יונייטד עם אד וודוורד וארי מגווייר הקפטן ולוק שואו ואחרים, עלו להתקפה ואמרו שהם נגד זה ואיך לא שיתפו אותם ושזה לא הדבר הנכון לעשות. בסופו של דבר השחקנים האלה גם הם קודם כל אוהדי כדורגל כמו 4 מיליארד אנשים בעולם, וכמובן שהם יכולים להשפיע יותר, וגם העבודה שלהם וגם התפתלויות של יורגן קלופ ושל פפ גוארדיולה. פפ גוארדיולה אמר אתמול כשסיטי, שהייתה הקבוצה הראשונה שפרשה רשמית, בא ואמר, זה לא ספורט אם אין תחרות, אם התמורה ידועה מראש ואין, ומקבלים כסף בלי קשר לתוצאות, שזה בעצם ליגה סגורה, זה לא ספורט. עכשיו אתה מדבר על מישהו שאם אין את הקבוצות הכי גדולות בעולם, בקבוצה הכי עשירה בעולם, אבל עדיין הוא יודע מה הבסיס ומה הלחם והחמאה של המשחק.
טוב, אנחנו מחכה לסיבוב הבא, כי זה נשמע כאילו הקרב הזה, הלחץ עם אפילות הקבוצות הגדולות כדי לקבל יותר, כנראה לא יסתיים.
וזה נחמד שלעובדים יש מה להגיד?
בהחלט. יצאנו סוציאליסטים. תודה, עוזי דן.
להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך על השבוע הזה.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. להתראות וסוף שבוע נעים.